הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
מודים לשמחה, חג שמח למאזיני כל חי, ואנחנו עם שעה מיוחדת של המהדורה המרכזית בעקבות אירועי החג. רואי קנטן על הביצוע הטכני, שלמה פולק בהפקה, כאן אבי ממרן. עם כניסת חג הפסח, כאשר העולם היהודי נערך ללילה הגדול של ליל הסדר, לבושים בבגדי חג, צועדים לבתי המדרש ובתי הכנסת לתפילת החג ואמירת ההלל, ואנשים הצדקניות הדליקו את נרות השבת ונרות החג. באותה העת קבע הנר המערבי. בעיר בני ברק, בה היו מסובים התנאים הקדושים באותו הלילה, עלתה נשמתו התאורה של מרן רבי שמואל הלוי ווזנר בסערה השמיימה. 102 שנות עבודת השם במסירות נפש, 102 שנים של התמדה עצומה בתורה, בתורה הקדושה, עלו יחד עמו. אשרי מי שבא לכאן בשבט הלוי בידו. השמועה פרסה כנפיה ברחבי העיר, והמצאת השבת והחג התעטף העולם היהודי כולו בכאב. מרן פוסק הדור איננו. בתוך זמן קצר החלה להתארגן הלוויית ההמונים. רבים מגיעים מערי התורה ברחבי הארץ, שמחת החג והאבל משמשים בערבוביה. תלמידיו בבגדי חג נושאים את מיטתו. העיר בני ברק, שידעה הלוויות גדולות והמוניות, נערכה להלוויה נוספת ולפרידה מזקן רבניה, מורה דרכה בהלכה ופוסק את תקנות תושביה. הכל היה צפוי וידוע. המונים צפויים להגיע. יציאת ההלוויה, כך נקבע, ממקום לימודו ובית מדרשו של מרן פוסק הדור, ישיבת חכמי לובלין, שם השקע עשרות בשנים את צאן מרעיתו. ועשרות האלפים אכן הגיעו בהמוניהם. ההלוויה טרם החלה, גודשים האלפים על הדלתות והפתחים, והמארגנים עדיין מחכים. אחרי שעה קלה החלה הטהרה, העומס בלתי אפשרי, בגדר סכנה. מסביב ניצבו כוחות ההצלה שהטריעו את אלה העולים לגגות ולמרפסות. שוטרים כמעט ולא נראו. מספר הסדרנים המצומצם שהיו שם נואשו מול כוחו של ההמון. לא הוצבו הגדרות, לא העמידו את המחסומים, השאירו את הדלתות פתוחות, ואלפים בבית המדרש נדחקים ונדחסים. הסתיימה מלאכת החברה קדישה, וגופו הטהור של מרן על מיטתו הקדושה הוכנה והוכנסה להיכל הישיבה. בנו הגדול רבי חיים שליטה הוכתר לממשיך דרכו, בנו רבי בן ציון הספיד את אביו בקול דומע, וההלוויה סוף סוף החלה לנוע. המיטה הוצאה תחילה לכיוון הגשר. המטרה הייתה רחוב אלקומיר, שהרי בדסלר אין מקום למחת. גם אמבולנס או רכב של החברה קדישה לא המתין בחוץ למיטה ולמלווים שלה. והכניסה של בית המדרש, המדרגות העולות למעלה עמוסות היו באנשים ונערים, גם כמה ילדים ששרדו את התופת. כולם נדחפים, משל חילקו בפנים יהלומים. עוד קצת מנסים להתקרב, להסתופף. האזהרות מפני אסון העומד להתרחש לא הגיעו לאוזניהם, או שחלקם הפתיר ואמר, הכל יהיה בסדר, הרי זו לא הלוויה הראשונה בבני ברק. וברגע אחד, החליט מי שהחליט כי המיטה תצא דווקא מאותן המדרגות. מסת אנשים אדירה יצאה בבת אחת מפתח בית המדרש של המדרגות החסומות מצידיהן בקירות הבניין, ללא דרך להימלט מהן מעל מעקה, אלו שברחוב מנסים לעלות, ונושאי המיטה יורדים כנגדם. ומי שהיה באמצע, החל להידחק עד כדי סכנת נפשות. ובבת אחת החלו הזעקות. רגלי המלווים ירדו עם כוח אדיר כמו נחשול מים והפילו את העומדים. המדרגות הפכו לזירת קטל. האחד נפל על רעהו, צעירים בעלי כוח החזיקו את עצמם, החלשים יותר לא יכלו לעמוד נגד הדוחק הרב, ונפלו נרמסים תחת רגלי ההמון. שמע ישראל, זעק מישהו, קריאות להצלה, אך אין מי שיושיע. נגזרה הגזרה, כך כבר נכתב בשמיים. ארבעה נפצעו קשה, שלושה כך אמרו במצב אנוש. אנשי הצלה עצים ורצים נדחקים בין האנשים והחלו בפעולות החייה. הרב מרדכי גרבר ובא לנייד את טיפול הנמרץ, מצבו היה אנוש. פעולות ההחייה הופסקו בכניסה לבית החולים. נשמתו עלתה גם היא יחד עם רבה הגדול. רבי מרדכי, יתום מהוריו עוד מנעוריו, גדל על ברכיו של מרן הרב אוזנר. מרן היה לו לאבא, ונפשו קשורה בנפשו כפשוטו. בדקות אלו, ממש עכשיו, צועדים אחר מיטתו של רבי מרדכי אלפים מבני העיר אלעד, בני ברק, חבריו בישיבת חכמי לובלין, על מנתו ששכלה את אחיה הרב בציון קורמן, השם יקום דמו, שנרצח בפיגוע במומבאי, וגם בנו הקטן בן השלוש שנולד אחרי שנות ציפייה ואיסורים. עוד הלוויה, וגם היא עוברת ליד אותה ישיבה, ליד אותו בית המדרש, אותן המדרגות ואותו הפתח. ובת קול צובחת ואומרת, גזרה היא מלפניי ואין אתה רשאי לערער אחריה.
אני מאמין עם כל זה אחכה לו בכל יום, בכל יום שיום. היום ההוא והיו ביום ההוא יתוקע שויפור גדול יתוקע שויפור גדול ובואו העבדים בארץ אשור והנידוחים בארץ מצרים והנידוחים בארץ מצרים.
אחרי תיאור הטרגדיה הזו אנחנו נפתח את השידור הזה עם ראש עיריית אלעד הרב ישראל פרוש. שלום לך הרב פרוש, מועדים לשמחה.
מועדים לשמחה, חגי זרעים לששון.
אתה בוודאי נמצא גם בהלוויה של רב מורדכה.
כן, אנחנו בסגולה עכשיו, מחכים עוד מעט המיטה תגיע לבוא.
טרגדיה בכלל לעם ישראל כולו, אבל בפרט גם לעיר אלעד, ואני מבין שגם לך באופן אישי יש היכרות עם הרב מורדכי הרבה מאוד זמן.
כן, אני אתמול, חמי נמצא בארץ, אז הוא מתארח אצלי באלעד, אתמול הלכתי לתפלל איתו מניין שני. כשאני חוזר, שמעתי שמרן הרב עוז לא נפטר, שזה סיפור בפני עצמו, הוא היה ממקימי העיר, ממדריכי העיר. ואז שאלתי את הרב הורוביץ, מה עושים? הוא אומר, תשמע, זה שמחת חג. אל תבטל, יש את האירועים שיש בעיר והכל. ואני חוזר מהלוויה ברבע לשלוש, אני מקבל טלפון מאבי שטרן, ויחד עלינו לאלמנה ונסדר את כל מה שצריך, אז כבר באמת לא הבנו מה קורה עם עצמנו. זה סיפור בתוך סיפור. לפעמים אתה אומר לעצמך, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אל תנסה אפילו להיות באמצע שם. והיום שלחתי שליח למרן הרב קניאסקי לשאול מה עושים, אז הוא אמר, זה שמחת חג, אל תבטלו כלום, תשאירו את זה כך, אבל הלב לא מאמין. כן, התפללתי איתו כל יום, הוא חבר קהילה, בחור חמד, הילד גדל בתור יתום מגיל 3, גיל 5, או 5 ו-7, מאבא ואמא. הוא גם עבר את החוויה שכולנו חווינו את זה יחד, של גיסו ברצח באומבי שמה. אתמול בלילה זה הגיע לסיום כל הפרשה הזאת.
אכן טרגדיה קשה. אנחנו יודעים שהיה לו קשר, לא סתם קשר של תלמיד ורב, אלא ממש כבן ואבא עם הרן הרב אוזנר, זכר צדיק לברכה.
יש לו ילד אחד, בן יחיד. אני זוכר שכשהוא עשה לו חלקי, אז הוא נתן לחיים בבית כנסת, זה היה לפני חודשים בודדים. אז הוא לקח את הילד וחיבק אותו, והוא אמר לי, אני אתן לילד הזה מה שאני לא הצלחתי לקבל מאבא שלי ואמא שלי. ומסתבר שלקחו אותו כשהילד יותר צעיר, עוד מה שהוא היה כשהוא התייתר.
לא יומן, באמת טרגדיה, מכה בתוך מכה. והעיר אלעד גם היא אבלה היום, אחד מצעיריה, מטובי בניה, שמותיר אחריו אלמנה צעירה ויתום רק בגיל 3. הרב ישראל פרוש בבית העלמין סגולה בפתח תקווה, שיהיה בשורות טובות.
אמן, אמן, לנו ולכל עם ישראל.
אמן. מועדים לשמחה, ואנחנו פונים אל ישראל כהן, כתב כיכר השבת, שלום ישראל.
שלום וברכה, אבי, מועדים לשמחה.
גם אתה בהלוויה הזו.
נכון.
אבל בוא נדבר רגע על מה שהתרחש אתמול, על הרגעים הקשים הללו, על התחקיר שאולי אפשר, או אם אפשר בכלל לעשות כזה, אחרי הלוויה כל כך גדולה. מה קרה שם? מה אתה יודע?
אז באמת אבי, זה מורכב מאוד, אני חושב אולי זה גם מוקדם, בפרט שראינו אולי כל מיני גופים, אם אפשר, מותר להגיד את זה קצת בזהירות, בעדינות המתבקשת, גופים שעשו קצת יחס לפני, דאגו לעצמם, סיפרו על כל הפעילות שלהם, והיום בבוקר ראינו את כולם נעלמים, כולם שותקים, כולם נעלמים גם בעין וגם נעלמים דום באלף, ולכן כמובן שהביקורת טיבה להגיע. השאלה הגדולה זה באמת מי השם. איך שאני מבין זה, למשל, לדוגמה, העירייה לא הייתה אמורה לקחת חלק, כי הדובר טוען, רק על בית העלמין לקחנו אחריות, ושם ביצענו את הכל קשורה, בעצם עיריית בני ברק מורידה מעצמה את האחריות. פה עכשיו אנחנו נכנסים לקטע הזה של המארגנים מול המשטרה. אז יאמר לזכותו של שמעון לוי, שבאמת לוקח איזה סוג מסוים של אחריות, ואומר שהוא כן לוקח את הדברים לתשומת ליבו, אבל השאלה הגדולה, מה זה אומר? זאת אומרת, לקחת אחריות, להגיד שאתה לוקח אחריות, השאלה איך זה מתבטא בשטח. עכשיו, מבחינת המארגנים, קשה לתפוס אותם היום, אבל אבי, כמו שאתה יודע, עולות פה שאלות לא פשוטות. האחת, אנחנו רגילים להבטחה לפעמים מרבית הלוויות, נגיד של גדולי ישראל, הבטחה שסוגרים רחובות לפני כן, גם המשטרה בשיתוף פעולה, בתיאום, גם בתוך בית המדרש, היה צריך להיות יותר מהבטחים, גם ההחלטה של היציאה, כמו שבאמת אתה הזכרת אתמול, ההחלטה מלכתחילה הייתה צריכה להיות היציאה דרך הגשר ברחוב בלקומירר, שם חיכו משטרה, שם גם הדרך יותר פשוטה, יותר קצרה, יותר נוחה, ובסוף החליטו לעבור דרך המדרגות הללו, מדרגות המוות, אותה מדרגות שמוטי גרבר מצא בהם את מותו, ועוד שלושה נפצעו קשה.
זה ולכן... לא רק מוטי גרבר בדיוק, זה גם השניים שעדיין
כן.
בבתי חולים, בטיפול נמרץ, במצב מאוד אנוש, ועוד הרבה מאוד שנפצעו. אנחנו לא מדברים על הרבה מאוד אנשים שחזרו אתמול הביתה עם שברים בידיים, ברגליים, עם בגדים קרועים, כל אחד את הסיפור ואת הנס שלו, איך הוא ניצל מאותה טרגדיה, מאותו אסון. אבל אני מנסה להבין מבין הדברים, וגם אתמול שידרנו כאן את כל ההלוויה, והתרענו ודיברנו, וכל הזמן מי שהזין שמע את הזעקות ואת הקריאות להיזהר, סכנה ודוח הקרב. ההלוויה הזו התארגנה, ומי שארגן אותה, ובוא לא נצביע עכשיו על השמים, אנחנו לא בית משפט ולא מחפשים השמים, אבל מי שארגן את ההפגנה, כאילו אמר לעצמו, יהיה בסדר, בואו, אנשים יבואו, קצת ידחקו, יגיעו אחרי זה לבית החיים, יקברו, יחזרו הביתה, עוד הלוויה נגמרה. זה פחות או יותר, ככה זה היה נראה.
בוא אני אגיד לך, אבי, אתה צודק במאת האחוזים. דיברתי, במקרה פגשתי עכשיו בלוויה איזה אחד שארגן הכנסת ספר תורה גדולה שהייתה בפונוביץ' לפני חצי שנה בשמחת תורה. הוא אומר לי, מתארגנו לזה פחות מהכנסת ספר תורה שלנו. כמו שאתה אומר, אירוע נקודתי, אירוע מקומי, אירוע שהמרכז שלו צריך להתחולל בבית המדרש, בהיכל בית המדרש, וגם זה אנחנו יודעים בדיעבד שלא היה בדיוק הכי מוצלח, כי אלפים היו בתוך היכל בית המדרש, והשוטרים והמאבטחים הוציאו אותם משם בכוח, מה שגרם לחלק להתאסף על המדרגות.
אז בוא נשאל כמה שאלות, ישראל, ולא נפנה אולי אצבע מאשימה לגורם כזה או אחר, אבל רק נשים שאלות מתבקשות על השולחן, שכל אחד יחשוב למי הוא רוצה להפנות את השאלות הללו. שאלה ראשונה, איך זה שלא נראו שוטרים מסביב לאזור בית המדרש, ואני לא מקבל את מה שהמשטרה כתבה אתמול, אנחנו לא, בשל הרגישות, וזה הפגנה, זה הלוויה פנימית של הקהילה, אנחנו ראינו בהלוויות גדולות יותר, גם של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה.
מסביב למיטה כשצריך.
כן, שוטרי יסע מסביב למיטה ומסביב לכל מקום שצריך, המשטרה צריכה לשאת באחריות, וזאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, שעתיים, שלוש אחרי צאת השבת, לא יכולים לסגור את בית המדרש, להציב שומרים בכניסה, למנוע כניסת ההמונים בפנים, במקום שבפנים יהיה דוחק של אלפים, שיהיו כמה מאות, מי שנכנס הרוויח, מי שלא נשאר בחוץ. שאלה שלישית, מי תכנן את התוואי שבו המיטה תעבור? מאיפה מוציאים, איזה פתח, מתי, לאן, איך? מה חשבו, שהמיטה הזו תיסע לבד, שהיא תגיע איכשהו לבית החיים לבד? השאלה הנוספת היא, איפה מחסומים? אז אומרים, לא היה מספיק זמן להתארגן, אז דוחים את ההלוויה בעוד שעה, גם ככה היא נגמרה בשתיים בלילה.
נכון.
אז מתארגנים, שמים מחסומי לחץ, עכשיו יש הרבה מאוד מאזינים שאומרים, חוכמה שלאחר מעשה, נו, מה אתם זה? ישראל, אנחנו מנסים למנוע את האירוע הבא.
נכון, והאמת שכמו שאתה אומר בדיוק, אתמול עוד ניסינו אולי אפילו למנוע את אותו אירוע, אם היה אפשר לפחות בהתראות, וגם אתה בשידור וגם מני, וגם אני עצמי שמתי לב שהשתתפתי בלוויה, ראיתי את החוסר ארגון, חוסר יד מכוונת, לא היה רמטכ"ל בשטח, בוא נקרא לזה כמו בהצהרות הגדולות, בכנסים, בלוויות, בשמחות שאנחנו יודעים בחצרות האדמו"רים והרבנים, היה חסר פה איזה לקיחת אחריות, ואני מסכים איתך, וכל שאלה, כל אחת מהשאלות הללו, שאלת עוגן, שאלת יסוד, שמישהו צריך לענות עליה תשובה.
אכן. אנחנו נצא להפסקה. אחרי הפסקה, ישראל, אני גם מזמין אותך להאזין בכלל על ה... איך נאמר, הטבע הטיפוסי שלנו, ואני מכניס אותי ואותך, וכל מי שבגדר היותו אדם חרדי, את הרוב הגדול, הטבע הטיפוסי שלנו, להידחף, להיות קרובים, לגעת, לראות ראשונים, להיות בקדמה, בשורה הראשונה, לנסות עוד קצת להיכנס. יש משהו בתוכנו שאיך שקורה אירוע גדול כזה, כל אחד מנסה להיות הוא המארגן, הראשון, הפותח, הסוגר, המוציא והמביא. וזה חלק מהעניין שזה אולי הציבור כולו גם כן צריך לשאת בשאלה הקשה הזו, שזאת שאלת השאלות בעניין הזה. אבל אי אפשר לחנך ציבור, אה?
כן, כן, אני אבין, מסכים איתך גם בנושא הזה, באמת, לא יודע מאיפה זה בא לנו, אולי תרבות הנייס, אולי הרצון באמת, כן, כמו שאתה אומר, לארגן, להיות מאחר, קשה, באמת, קטונתי, אני אקשיב באמת להמשך השידור, זה שאלה מעניינת מאוד.
שיהיה בשורות טובות, ישראל כהן, כיכר השבת, תודה רבה לך. פרסומת ואנחנו שווים.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
עכשיו אנחנו עם הרב מעוז פורט, שלום לך.
שלום וברכה, מועדים לשמחה.
מועדים לשמחה. אתה מכיר את מרדכי, זיכרונו לברכה, מקטנותו וילדותו.
האמת היא שאת מרדכי, זיכרונו לברכה, אני הכרתי כשהוא היה ילד. אני בעצם הייתי מאוד מקושר למשפחתו, לאביו ז"ל ולאמו ז"ל, וכך יצא לי להכיר את המשפחה ואותו ואת הרקע, כאשר באמת ההורים נפטרו, והוא נשאר ילד קטן, ואני הייתי מאוד מאוד מחובר למשפחה,
ליתומים
שנשארו שם.
אם אפשר לשאול, הרב מעוז, באילו נסיבות ההורים שלו נפטרו, אתה לא חייב לספר, זה באמת נושא אישי, רק...
כן, באופן כללי נספר שהאבא שם נפטר די בצורה מפתיעה, הוא היה מושפז מאיזשהו בעיה רפואית מסוימת, שמשום מה הלכה והסתבכה והסתבכה והסתבכה, ופתאום הוא נפטר בגיל יחסית די צעיר, בצורה די מפתיעה. אף אחד לא ציפה לזה שזה יקרה, זה מין סיבוך כזה, בית חולים הוא נפטר. לאחר מכן, ולמעשה אבא שלו גם עבד אצלי בתו תקופה, בתו תקופה לא הייתי עדיין מנהל בקופת חולים, היה לי עסקים פרטיים, והם עבדו אצלי שניהם, גם אבא גם פתחנו עסק משותף עם ההורים, ושם התוודדתי למשפחה החמה המיוחדת הזאת, כאשר האימא, כשנשארה אלמנה, טיפלה בלעדה במסירות, היא עבדה אצלי באחד החנויות שלי, ובאמת עד ממש, שכבר לא יכולה ממש לעמוד על רגליים, היא חטפה עלינו את המחלה הנוראה, וממש היא עבדה עד ברגע האחרון שיכולה לעמוד על ידה, הייתה בה חיוורת אחרי טיפולים, אחרי הקרנות, אחרי כימותרפיה, הייתה מגיעה לה לחנות, וממש כשהיא הולך לעמוד על רגליים, אז היא כבר לא ירדה לעבוד יותר, וככה היא הייתה בביתה, הייתה מאושפזת, הלוך חזור, הלוך חזור, עד שרחמנא ליצלן גם היא נפטרה, ושאירה את המשפחה, את הילדים האלה שיבדלו לכם ארוכים, ילדים מקסימים, מאוד 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 מגובשים, מאוד מאוד קיבלו את זה בצורה בוגרת, בצורה של אנשים חזקים, ובצורה הזאת הם צריכו לשרוד ולהחזיק מעמד כאשר האח הגדול חיים היה מערך אותם וחלקם היו גרים אצלו בהתחלה. ומה שאני יכול להגיד לך, שהמשפחה הייתה מיוחדת ממנה, צריך לדעת, הם משפחה שבעצם הם באו וכמדובר, האימא היא משפחת קנטלמאחר מדנמרק. הם בעצם כמדוענים הקהילה בקופנהגן, הם האבא שם שלה, הוא היה מייסד הקהילה, והם היו אנשים חמים, אנשים זורמים, אנשים מלאי שמחת חיים, וגם האבא שם, משפחה ככה הונגרית חסידית, מאוד 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 שמחה. תמיד היה שם, כשהייתי בא לבקר אותם לפעמים בבית שלהם, תמיד אתה כבר שמעת מעבר לדלת מבחוץ, את הצחוקים, את העבירה הטובה, לקבל כל יהודי בשמחה, במאור פנים. קירינו מאוד מאוד מין כזה שלוות נפש ושמחה לכל מי שנכנס לבית, וגם בינם תוך עצמם. זה גם מה שבאמת ליקד את כל היהודים, ולכן הם יכלו באיזושהי צורה, בסייבת ישמע לשרוד את האסונות האלה שקרו בפרשים של מעט מאוד שנים מאז שאבא נפטר, ולאחריה אימא נפטרה. ואז היה מוטי הקטן, אני קורא לו מוטי הקטן, כי אני זוכר את זה בקטנותו, והנפטר, זכר צדיק לברכה. מרדכי היה ילד חמוד, ילד, אני זוכר אותו, עטור פאות חסידיות על לחייו. ילד מלא שמחת חיים, כי הוא גדול במשפחה כזאת. וכשכזה, תמיד זה, אני זוכר שהבא אליי, היה רץ אליי, הם משחקים, מדברים ביחד. אני זוכר לעשות תקופה, היה לי אופנוע קטן. היה מבקש לקח אותו סיבוב באופנוע, הייתי מחזיק אותו בין הברכיים, מחזיק אותו סיבובים, הוא היה מאושר, 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 מאושר. זה מה שזכו להעיל מזה, וככה הוא גדל והתפתח, ואני הייתי בקשר למשפחה הזאת די הרבה שנים. לאחרונה הייתי פחות בקשר איתם, אבל תמיד ידעתי שמסודרים. גם אני חושב שזכיתי להיות בת חתונה שלו, של מוטי, כשהרב אוזנר, זכר צדיק וקדוש לברכה, בכבודו בעצמו, ערך לו את החיפה בקידושים. כבר צריך להבין, הרב אוזנר זצ"ל, הוא היה בעצם הרב המובהק של המשפחה. כל דבר התייעצו איתו, וכל המחלות שעברו ההורים, כל דבר לא זזו מילימטר, בלי להתייעץ איתו, בלי לבקש את עצתו וחוכמתו. והוא בעצם נתן את הכוח לכל הילדים שמצריו אצלו, הם קיבלו דלת פתוחה אצלו, כל האחים שם קיבלו דלת פתוחה לבוא ולשאול ולהתחזק כל פעם, כל אימד שעלם איזה משבר או איזשהו קושי. ולכן הרב עוזר ראה במוטי, אני קורא למוטי, אבל זה מרדכי זל, הנפטר, ראה בו כמו אחד ילד מאוד מקורב אליו. ואנחנו, הוא גם באופן אישי בא לעשות את החופה בקידושים כשהוא התחתן. והם היו מאוד מאוד מקורבים. וזה לא יאומן, זה לא יאומן כי סופר שכמובן שמרדכי שמע על ההלוויה, הוא כמובן רץ לאותו מקום. ונצחק שם, וזה לא יומן שאתה, אני אגיד אולי בצורה קצת אירונית, אבל אותו פוסק, אחד מגדולי פוסקי הדור, שהוא ראה והריץ והריך ושליווה אותו ביתמותו, הוא בעצם, נגיד אולי באירוניה, הוא ליווה אותו עד השמיים. וזה עצוב וכואב וקשה להאמין איך משפחה כזאת יקרה, כזאת מגובשת, מכה אחרי מכה אחרי מכה, זה גורם לכולנו הרבה הרבה מה לחשוב, הרבה הרבה להתחזק בתורה ויראת שמיים, בן אדם לחברו. זה פשוט, אני אומר לעצמי, למה, איך זה יכול להיות? כי זה משפחה שספגה וספגה. אני אומר לעצמי, זה בא להגיד משהו לכל הדור. זאת אומרת, לא יכול להיות, אני הייתי היום בלוויה שלו, ואני אומר, לפני כמה שעות הייתי פה בלוויה של אחד מגדולי מפוסקי הדור, ופתאום כמה שעות אחרי זה, באותו מקום עומד עוד פעם על מישהו שכל כך קשור אליו. אני אומר, זה משהו שצריך להגיד לכולנו משהו. אולי זה הסנונית הראשונה שתפתור את כל המחלוקות הנוראיות האלה בעם ישראל, ובכל החוגים החרדים לדעבורנו שזה קיים, זה בא לצעוק משהו לשמיים. ואני באמת מקווה ששם יעזור, שכולנו נלמד מזה לקחים, נסתכל לא רק על הכאב ועל הזוועה שבסיפור הזה, אלא גם על המוסר השכל, שזה בא להגיד משהו לדור הזה. אבל בואי, השם יעזור שבאמת, אולי זה מה שיביא ויתחיל לשמן את גלגלי החזרה לאחדות של עם ישראל. זה מה שיכול להגיד לכם. פשוט, אני חוזר למשפחה, משפחה נפלאה, משפחה מיוחדת, מגובשת.
אפשר להגדיר אותך רב ומעוז פורט כאב מאמץ של הילדים הקטנים הללו בשנים ההם, לאחר פטירת הוריהם, נכון?
סליחה, אותם, לא הבנתי.
אני אומר, אפשר להגדיר אותך כאבא המאמת של אותם ילדים?
לא ממש, לא ממש, לא ממש. יש את הרב וייס, שיש לו את החנות ראיתי וייס, שהוא בעצם לקח את הפיקוד על הילדים ואימץ אותם ודאג לחתר אותם אחד אחרי השני. אני בשנים הראשונות הייתי יותר, מה שנקרא, חבר ידיד, תומך קרוב מאוד למשפחה ומלווה אותם ומעודד אותם ומשתף אותם ומבקרים אצלי בבית חלקם. וחלק הבנות ישנו אצלי, שלושה גם חיות יקרות, צדיקות, בנות מיוחדות במינם, שאני ככה סוקר את החיות, אנחנו לא נרבה פה, אנחנו רדיו חרדי, אנחנו לא נרבה בשפחה, אבל אנחנו נגיד שהן בהחלט נשים מיוחדות, מיוחדות, אני מכיר אותן אחת אחת, זה פשוט, זה איך אומרים, זה מלך הארץ, אפשר להגיד עליהם, זה נשים מדהימות, כולן נשואות ומסודרות ושמחות וחיים נורמליים, למרות כל שגדלו כיתומות, ונשים זרים חיתנו אותם, זה היום בנורא. הרי כל הילדים האלה לא יוצאים לכלל, עמדו תחת חופה וקידושין שאבא ואמא לא לידם. זה שמחה אחרי שמחה בלי אבא, אמא, זה היום בנורא. ועם כל זה אתה צריך לראות את כולם חיים נפלא, חיים משפחה מושלמים, חיים משפחה
על זה נאמר, דודי ירד לגנו ללקוט שושנים, ואלו השושנים, הפרחים שלצערנו הרב, הטרגדיה הזו והאסון הזה בהלוויה של מרן פוסק הדור הרב אוזנר זכר צדיק לברכה, הכל נכתב למעלה, גם הרגע, גם המקום, גם השעה שהוא עוסק בכבוד הנפטר, בכבוד התורה, עלה בשערה שמיימה בטרגדיה קשה שכזו. הרב ומעוז פורה, תודה רבה, בשורות טובות.
אמן, מועדים לשמחה לכל עם ישראל.
מועדים לשמחה. הרב חיים ולדר איתנו, שלום הרב ולדר.
שלום, צהריים טובים.
האם אפשר לחנך ציבור?
אפשר לחנך ציבור כמו שמחנכים ילד, במשמעת, מטילים משמעת.
אז איך אפשר?
קודם כל אנחנו חייבים ככה, הרב רוזנר היה אביו ותלמידו, אבי למד אצלו בישיבה בחכמי לובלין, ואני ממש, היינו כל פעם שהוא מגיע אליי, היינו הולכים אליו, קודם כל לא נשכח, לא נשכח שעבד לנו גדול בישראל, ומבחינתנו, מבחינת המשפחה שלנו, הרב אוזנר, הוא ממש אבי תלמיד מוזרק שלו. אבי יהודי בן 78, ששם יאריך אליו ימיו ושנותיו. עכשיו, בנושא של החינוך של הציבור, אנחנו נשמע עוד הרבה, וכולם מדברים, כולם מנסים למצוא אשמים, ואנחנו חייבים להבדיל את עצמנו קצת מהציבור האחר, הציבור החילוני, שאוהב למצוא אשמים. ועדיין יש כאלה אומרים, צריך ללמוד. אני רוצה להגיד לך משהו. לפני 20 שנה התקיימה הלווייתו של רב שלמה זלמן אוירבך. אגב, שלמדתי אצלו בשיעור, השיעור האחרון שלמדתי אצלו בכותרת. אני כמעט נהרגתי שם. הלכתי אז עם פי חובב מיתד נאמן, מי שמכיר. אנחנו הלכנו את תומנו, כלומר, הגענו ככה מקראת ההלוויה. נקלענו לעין הסערה, זאת אומרת, הגיע משלוש כיוונים, הגיעו אלינו אנשים, כמו שתיאר הממר שמעון לוי, איך שאנשים רצו אל המיטה, אז פה רצו אל ורצו ממנה, ואנחנו נקלענו, ואז אני זוכר שהוא אמר לי, איתה שאני חושב שאיתי, אומר לי, תקשיב, אל תתנגד, סע עם הזרם כאילו זה מים, אתה לא תוכל, מסה של אלפי אנשים אתה לא תוכל להתנגד לה, פשוט תרוץ, ומצאנו את עצמנו נדחפים לאורך מאות מטרים, ואני חתרתי לכיוון הזה מכונית, קפצתי עליה, ופתאום לא ראיתי אותו, כמו איזה, כמו גל ששטף אותו, ולא ידעתי מה קרה לו. והיו שם פצועים, והיו שם לפני 20 שנה. זאת אומרת, אני רוצה להגיד לך משהו, הכתובת הייתה על הקיר, מי שיודע, בכל הלוויות שהיו, ראו כמעט מוות. רק אנחנו לא מסתכלים בכתובת, אנחנו צריכים שכתובת יהיה עם דם. סליחה שאני אומר את זה, וזה קרה עכשיו. אז עכשיו, עד עכשיו, אני, הילדים שלי יודעים, אני אוסר עליהם. אוסר עליהם, הם הולכים ללוויות, אבל רק במקום שיש מפלט. אני זוכר אצל הרב אליאסיב, התחננתי בפני הילדים שלי, הם נורא רצו להיות שם, מסכנים שכמותם. אני אמרתי להם, בואו נלך למקום אחר שלא רואים, אבל אנחנו, בואו לא נסכן את עצמנו. לי אישית יש חרדה, פוביה, מקהל, מקהל בהלוויות.
בואו רק נאמר כפתיח לכל הנושא הזה, ובאמת הרבה מאוד אנשים ככה מרגישים היום שצריך להאשים מישהו, מישהו פה פשע בתפקידו, מעל בתפקידו. אנחנו קודם כל יהודים מאמינים, אנחנו מדברים על מרן הרב אוזנר, זכר צדיק לברכה, שאולי הדבר, המוטו המרכזי שלו, זה לקבל כל אדם, להאיר פנים, לנסות להרבות שלום, גם ממקומות שהייתה מחלוקת, ולפעמים אפילו מוצדקת, וטיעונים לפה ולשם, הוא תמיד חיפש את שביל הזהב כדי ליצור מחלוקת, עד שזה הגיע לענייני הלכה, ופיקוח נפש כמובן, ודברים מהסוג הזה. אנחנו כמובן קטנים, לבוא ולהאשים מישהו או להפנות אצבע מאשימה כלפי הציבור, כלפי המשטרה, כלפי המארגנים, כלפי כל מי שזז שם, ואנחנו צריכים לדעת שזאת גזרה ואנחנו צריכים להתחזק והכל בגלל אבונותינו וחטאינו, ובוודאי שכך הם הדברים. הדיון שאני מנסה לנהל איתך פה בשידור הרב ולדר זה כדי באמת למנוע את האסון הבא. הרי הנה עוד חודש אנחנו נהיה שוב בלאג בעומר עם אותה כמות של אנשים שמסתיים בכל שנה בנס, וחלילה עוד הלוויות שלא נדע, גדולות שצפויות, ולהבדיל בשמחות ובאירועים גדולים, המוניים, שאנשים נדחקים ומגיעים, ונדמה שכל פעם זה מסתיים איכשהו בנס. אתה מספר על ההלוויה של רבי שלמה זלמן נוירבך, יעלו מאזינים, יספרו לך על הלוויות אחרות, גם של מרן הרב עובדיה יוסף, וגם של מרן הרב שך, והלוויות המוניות כאלה, ולכל אחד יש את הסיפור שלו.
כן, כן, אני אומר, כל ההלוויות הללו, הם היו שם מארגנים שלכאורה, קודם כל, אתה בחיים להגיד לך, אבי, בקולך מרגיע, אתה אומר את הדברים מאוד נכונים, זה הדברים שאתה אומר, ואלה הדברים שאני רוצה להצטרף אליך, שבאמת קודם כל אנחנו לא מחפשים אשמים, כי ציבור יקר, אלה שמקשיבים לנו, בצד השני יושבים מארגנים שבאמת לא התכוונו, הם לא עשו, הם דומים להפליא למארגנים שהיו לפניהם בהלוויה הקודמת ולפני הקודמת לפני 20 שנה. רק מה? קרה מה שחלילה היה יכול לקרות גם לפני 20 שנה, היה לנו נס, נגמר הנס, זהו. עכשיו למדנו. מה שצריך לעשות זה פשוט, ואתה תראה את זה. אני, לצערי, אנחנו כמו ילדים שלא לומדים עד שחוטפים. גם אחרי הסיפור שהיה עם פסטיבל הרד. אז מאז, או שלא עושים, או שעושים נכון. זה מה שיקרה לבד, אני לא צריך הרבה להיות חכם בשביל זה. אני חושב שכל אחד יפנים של מסות של אנשים, זה מסוכן, זה סכנת חיים. זה קודם כל, אז כל אחד ידאג לעצמו לא להגיע למקומות כאלה, רק מי שצריך. מעבר לזה, לאלה שלא לומדים, המשטרה והמארגנים הבאים שלא היו אשמים ולא יהיו אשמים, אלא הם יעשו את הדברים הנכונים, ואם עכשיו הם לא יעשו, אז הם יהיו אשמים. זאת אומרת, צריך לעשות כללים, מה זה נקרא, מה צריך בשביל הלוויה שלא תגרום למוות נורא כזה, ולפגיעות נוראות. הם מתקשרים אליי אנשים שגם ראו את זה, נערים שכותבים לי, אני ראיתי מראות נוראים, מה אני עושה עם זה? ואני מרגיש נורא, ואני אומר לו, זה נורמלי להרגיש נורא, כן? אבל אנשים, הם מתארים לי מה הם ראו שם.
בוא נתפלל ונשא תפילה שזכותו הגדולה של מרן הרב אוזלר היא תעמוד לכולנו גם בעת הזו.
אבל אנחנו צריכים להיזהר מלפגוע באנשים שבאמת לא עשו משהו רע. אבל עם זאת אסור לנו לשתוק, אסור לנו לשבת בשקט ולהגיד השם נתן, אנחנו רוצים להגיד השם נתן, השם לקח, אבל אסור לנו להשלים עם זה שזה...
לעשות השתדלות, פיקוח נפש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, בואו, זה לא דברים שאפשר לזלזל בהם. אירוע כזה, להבדיל, אמרת מקודם, פסטיבל הרד ומקרים אחרים, כן, בתקשורת האחרת, אירועים מהסוג הזה, פשוט משנים ברגע אחד את התמונה כולה, ובזה כולם עוסקים.
כן, כולם עוסקים, וטוב שיעסקו את זה בשביל שאנחנו לא נצטרך להגיע למקום הזה. באמת, שהשם ישלח, אני חושב על הכאב והסבל שזה, של המשפחה, של הבחור ה...
וגם הכאב של עם ישראל כולו, בסוף היינו אתמול עדים להלוויה המונית וכואבת של מרן הרב אוזנר, זכר צדיק לברכה, זה במרכז העניינים, אסור להפוך את הנושא הזה לשוליים, אנחנו מנסים להתנהל ככה בין הדברים ובתוכם. הרב חיים ולדר, תודה רבה, מועדים משמחה.
תודה ושיהיו בשורות טובות.
אמן, בשורות טובות, פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו ממשיכים, נודיע לכם עכשיו שבעקבות הרבה מאוד תגובות שאנחנו מקבלים גם על השידור וגם אנשים וגופים שרוצים להגיב ולדבר, אנחנו נעריך את המשדר הזה בשעה נוספת. כל תוכניות הפסח, נמו אל ארוש וחברים, התוכניות נדחות בשעה. התוכנית הבאה שהייתה אמורה להיות משודרת בשבע, אם נמו אל ארוש תשודר רק בשעה שמונה, ושאר התוכניות אל תוך הלילה בדחייה של שעה אחת. ואנחנו עם דובר המשטרה על המגזר החרדי, שבתאי גברצ'יק. שלום שבתאי. שבתאי, מועדים לשמחה?
מועדים לשמחה, אבי.
מן הסתם גם אתה שואל את עצמך את השאלות שאנחנו רוצים לשאול אותך, אז בואו קודם כל נשאל, האם עשיתם היום במשטרה איזושהי ישיבה, איזושהי בדיקה ראשונית על מה שקרה אתמול?
כן, בהחלט, הישיבה הייתה ראשונית, מתנהלת גם חקירה ביחידת העונה של מחוז תל אביב ולא במרחב דן, במטרה שהבדיקה תהיה מחוזית כללית על כל התנהלות האירוע מתחילתו ועד סופו.
מי נושא באחריות? מפקד המרחב, הוא השם?
אני לא יודע מי נושא באחריות. אנחנו צריכים לבדוק קודם כל על מי מוטלת האחריות, ואם ישנה אחריות אישית.
על המשטרה, מה פירוש? בוודאי שהמשטרה אחראית על הסדר הציבורי.
בהחלט, ולכן אנחנו בודקים ונבדוק את הדבר הזה עד תומו, שאנחנו נדע בדיוק מה שהתרחש. אבל חשוב לשים לב וגם להתייחס אל הדברים שאמר למשל הרב חיים ולדר, שאני חושב שמילים כדורבנות, ואת יודע, תוך כדי הדברים שהוא אמר, נזכרתי שבשנה וחצי האחרונות אני דיברתי הרבה מאוד עם המגזר אל המגזר.
כן, אנחנו בהחלט...
ומצאתי את עצמי עוסק בנושא הזה,
כן,
כל הזמן.
כן, אנחנו בהחלט יודעים להפנות את האצבע למי שצריך, גם בציבור וגם להרבה מאוד גורמים, אבל בסוף אם יש גורם אחראי שמקבל כסף בדיוק על העניינים הללו, וזהו תפקידו וטיפולו, זאת משטרת ישראל, שאתמול כשלה בצורה שבלתי ניתנת לתיאור. זה אירוע שהיה יכול להסתיים אחרת, לו מישהו היה רואה את מה שכולנו ראינו שעומד להתרחש. אתה היית איתנו כאן בשידור, ראינו את זה קורה.
הדילמה לא פשוטה. אתמול לאחר צאת השבת התקיימה בביתו של הרב אוזנר פגישה עם בנו של הרב אוזנר זצ"ל, ובין השאר היה שם ראש העיר וכמובן נציגי משטרת ישראל, ואז הוא הוחלט בעצה אחת עם המשפחה על סדרי הלוויה, שעה, מועד, קבוע כמובן ללוויה ומסלול הלוויה. ההנחה הייתה הנחה שיהיו הרבה מאוד אנשים, ולכן הוקצה כוח גדול מאוד של כ-300 שוטרים, עם הרבה מאוד שוטרים שהיו אל מחוץ לעיר, שהיו אמורים לכוון את התנועה. אנחנו נתקלנו אתמול באיזושהי תופעה שאולי מוכרת לפי מה שאתה אומר, ואנחנו כן מכירים חלקה, אבל כפי שאמר ניצב משנה שמעון לוי, רגע של פרץ והתלהטות.
אגב, למה הוא לא מוכן להתמודד עם שאלות גם אצלנו בתקשורת החרדית, ורק בתקשורת שבה השאלות נשאלות, אתה יודע, מהפן המקצועי, ולא כאנשים שהרגישו וחשו את האירוע הזה, והבינו שאם היו כמה יחידות יסם סביב ישיבת חכמי לובלין אתמול, ואם היו מוצבים גדרות, ואם המשטרה הייתה מורה למארגנים לדחות את ההלוויה בעוד שעה, כי המבנה הזה לא בנוי להכיל את כמויות האנשים, ואם לא היו מריצים את אותם יסמניקים רק אחרי האסון אלא לפניו, ואם לאורך כל הדרך היינו רואים הרבה יותר שוטרים וסדרנים, ואנחנו קוראים היום בתגובה שהמשטרה לא רצתה להתחכך עם האנשים בשל אירוע רגיש, שזה לא מתאים, ודווקא בהרבה מאוד אירועים אחרים ראינו את המשטרה מתחככת היטב עם הקהל החרדי, ושם זה כן התאים וכן עשה סדר. מישהו צריך לענות תשובות על השאלות האלה.
א', הוא ידבר, אני מאמין שהוא ידבר כרגע, אבל מתנהלת חקירה, ולכן ישנה איזושהי רגישות יותר גדולה בנושא הזה. הדבר השני, כפי שאתה אומר, ישנה דילמה גדולה, וזו שאלה שמרחפת כל הזמן באוויר. עד כמה משטרת ישראל צריכה להיות מעורבת בתוך אירועים פנים, דתיים,
חרדיים? מה יכול להיות אם היא תהיה מעורבת? מה זה, הפגנה? מדובר בהלוויה.
אנחנו לא מדברים על הפגנה, אנחנו מדברים על לוויה, ובכל זאת דעתי האישית, לפחות דעתי האישית של שבתאי, זה שככל שהמשטרה יכולה להימנע מתוך ארגון והסתובבות בתוך אירוע חרדי, היא צריכה לעשות את זה. אנחנו כנראה חצינו איזשהו גשר, שמעכשיו והלאה אנחנו נהיה מעורבים הרבה יותר, הרבה יותר עמוק, ויכול להיות שאלפינו דברים יישקו ודברים ייקבו, גם בדברים מאוד רגישים, וחלילה אנחנו יכולים להגיע למצב שפה תהיה התנגשות מצד אחד עם אמירה רבנית מובהקת, למשל לוויה שצריכה לעשות בו ויום, ובשעה מוקדמת יותר לבין דעתו של נציג משטרה כזה או אחר שיחליט שרק למחרת כדי להבטיח את שומם
כלן. אבל ברגע שהמשטרה אומרת שהלוויה כזו צריכה...
רגע, הדילמה הזו היא הדילמה הגדולה.
שבתאי, הדילמה היא נורא פשוטה, זו לא דילמה שהמשטרה צריכה לעשות. המשטרה צריכה לבוא לכל גורם שהיא רואה לנכון ולומר לו, תשמע, הלוויה הזו צריכה להיות מחר. אותו רב שפסק שהלוויה תהיה אתמול בלילה, לא שמע טענה של אנשי מקצוע שזה בעיה לעשות את ההלוויה בלילה. אם היו אומרים לו, תשמע, כבוד הרב, המשטרה רוצה לעשות הלוויה מחר. מה הרב אומר? אולי התשובה שלו הייתה אחרת.
יכול להיות, אני לא יודע מה הייתה באותה פגישה בביתו של הרב אוזנר. אני לא יודע, אבל אני מניח שבימים הקרובים אנחנו נדע, בעקבות החקירה שמתנהלת כרגע, נדע את כל הפרטים, ואנחנו גם נוכל להפיק את כל הלקחים, ולראות איך אנחנו עושים דברים בצורה שונה, בצורה אחרת, כדי למנוע את מה שהתרחש אתמול. סך הכל, כמעט כל האירועים החרדים הם האירועים עם קהל גדול ועצום, ולכן אנחנו נקבל ונעשה ונפיק את המסקנות מהר ככל שניתן, כדי שלאירוע הבא מן הסתם תראה רגישות.
טוב, יש לנו עוד כמה שאלות לשאול אותך, שבתאי, אני לא יודע אבל אם אתה כתובת, אנחנו נשמח אם תוכל לסייע לנו לארגן לשידור לשעה הבאה את אחד מפקדי המשטרה במחוז שאחראים על העניין הזה כדי לספק ולקבל תשובות בהתאם. אנחנו סיימנו את השעה הזו. תודה לשבתא גברצ'יק, שווים מיד אחרי החדשות.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב ערב טוב, מועדים לשמחה למאזיני כל חי. על הביצוע הטכני ערב רואי קנטן, שלמה פולק בהפקה. אנחנו עדיין המומים מההסתלקות של מרן הרב אוזנר, זכר צדיק וקדוש לברכה, פוסק הדור, ההלוויה הקשה, הטרגדיה שהייתה בסופה, אבל מעבר לזה, בעקבות הטרגדיה הזו, אנחנו קצת פחות זוכרים לדבר באמת על הדמות הגדולה, המופתית, היוצאת דופן בדורות האחרונים של מרן הרב אוזנר. האמת שאנחנו קטנים מלדבר עליו או להספיד אותו, מי שנקרא על ידי מרן החזון איש לשמש בקודש בעיר בני ברק, ומאז עשרות בשנים מרביץ תורה לרבים, מי שהוציא תחת ידו את שבט הלוי, 11 חלקים בהלכה שמקיפים את כל מקצועות התורה בהלכה בצורה שאין לה אח ורע, ספר שהפך להיות המשנה ברורה של הדור הזה, אפשר לומר. ומרן הרב אוזנר, הדמות, האבא, הרב שידע להכיל כל אחד, לא להתפשר על קצה של יהוד בהלכה, עשרות בשנים בפשטות ובביתו, כאשר הוא בורח מכל פרסום בצנאה וענווה שאין לה קץ, מי שידע לעשות מאחורי הקלעים הרבה למען האחדות בתוך המחנה החרדי, בין קהילות, חצרות, רבנים ואדמו"רים, מי שידע לברוח מן המחלוקת, אך ידע גם להעמיד את חומות היהדות על תילה, לא לחשוש מלומר את ההלכה, לא לחשוש ממלחמת ההלכה ומלחמת התורה, כשהיה נדרש לכך. מי שקידש כל כך את החיים ועסק שנים רבות בהלכות הרפואה, בהלכות שקשורות לפיקוח נפש, דווקא בהלוויה שלו, הנושא הזה של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם היה כל כך חסר, היה אולי לוקה כל כך ברמה כזו שההלוויה הזו הסתיימה בטרגדיה קשה. ואנחנו מנסים במשדר הזה לפסוח בין הטיפות, להלך בין דמותו הגדולה לבין תלמידו הקטן שנהרג בטרגדיה הקשה הזו, לבין הפקת הלקחים מאותה הלוויה הגדולה והמונית שהתארגנה בתוך פרק זמן קצר, לבין החובה שלנו לעשות השתדלות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם למנוע הישנות מקרים כאלו בעתיד. כל אלו בתוך בליל של מילים, כאשר אנחנו יודעים רק לדבר ופחות לעשות, אבל איש איש עושה את מלאכתו, ואנחנו ביחד אתכם מאזינים נושאים עינינו לבורא, ויודעים שכל הגזרות הללו משמיים הם, הכל בשל אבונותינו. אנחנו נמצאים בימי חג הפסח, בימי חול המועד, כאשר ההספדים אסורים, כאשר הבכי אסור, וכל זאת תלמיד חכם צריך להיות מוספד גם בימי חול המועד, דווקא בשל הימים הללו בהם אנחנו אומרים מפני חטאינו גלינו מארצנו. אז כנראה שלא רק גלינו מארצנו, מפני חטאינו אנחנו הולכים ומלווים חודש אחר חודש עוד ועוד מגדולי הדורות, מגדולי פוסקי הדור. אנחנו שוקעים בתוך ים של טרגדיות, כאשר הלב מתקהה, החושים מאבדים את הרגישות, ואנחנו כבר מאקלים ומקבלים כל דבר כאילו לא אירע דבר יוצא דופן, ומה שהתרחש אתמול הסתיים בנס למרות הטרגדיה הקשה. אנחנו מתפללים לשלומם של הפצועים שנמצאים בבתי החולים, ובנו ממשיך דרכו של מרן הרב אוזנר, רבי חיים שליטה, יצא היום וביקר את הפצועים בבתי החולים, בירך אותם, ויחד עם כל בית ישראל מתפללים להחלמתם. אמש כאן בשידור החי בכל חי אל תוך הלילה עם צוות רדיו כל חי, מעבירים את השידור, את ההספדים, את ההכתרה, את הרגעים הדרמטיים, את פינוי הפצועים, אחר כך את הקבורה, שומעים את אמירת הקדיש, אבל הכתובת הייתה כל הזמן על הקיר. מני גרה מצטרף אלינו, שלום מני.
שלום, ערב טוב, מועדים לשמחה.
מני, אנחנו גם אתמול יחד כאן בשידור הבאנו את זעקת אנשי ההצלה וכוחות הביטחון שקראו להיזהר, אבל נדמה שהגזרה שכבר נגזרה הייתה בלתי נמנעת. בואו ננסה ביחד להבין מה קרה שם ואיך יוצאים מפה הלאה.
כן, ואת זה ננסה לעשות, אתה יודע, בלי הבנה מקצועית, רק מראות עינינו של מה שאנחנו ראינו בשטח ובמשך מהלך כל הלוויה. אמרתי לך שוב ושוב אבי שאני מקווה מאוד שהכל יוכל לעבור בשלום, כיוון ש זה היה מחזה שהיה ברור, דיברנו גם על גרם המדרגות הספציפי הזה, שבו הייתה ההתרסקות, והזרנו מפניו, ראיתי את התנועה האדירה, את הלחץ האדיר של הקהל, גלים אדירים על הגרם המדרגות הזה, וזה היה ברור לכולם שמדובר בסכנה. עכשיו, תראה, אני לא אשמש במקום ועדת חקירה לומר מי השם, אבל אני כן אציג סדרת שאלות קשות, שכולם פחות או יותר קשורות וכרוכות בעניין של תכנון וארגון האירוע גם לפני וגם במהלכו, דברים שראינו בעבר בלוויות.
אז רגע לפני שאתה ממשיך ונכנס לפרטים, נאמר שוב למאזינים, התוכנית שהייתה משודרת, אמורה להיות משודרת עכשיו עם נמו אלארוש וחברים, תוכניות החג של כל חי נדחו בסך הכל בשעה. התוכנית הזו תשודר כאמור בשעה 8, ובשעה 10 התוכנית כאן בשידור חי, יחד עם עוד הרבה מאוד נגנים, חברים ואנשים שיספרו סיפורים במסגרת תוכנית המסע, ובחצות שידורי המהפכה בשידור חוזר. מני, אתה מוזמן להמשיך.
אוקיי, אני רוצה לקחת את העניין התכנוני, למעשה שלושה שלבים מרכזיים של תכנון וארגון לוויה, וזאת יש לומר, זו לא הלוויה המונית ראשונה לצערנו שאנחנו משתתפים בה, ובכל פעם יש איזשהו גורם מארגן, מנחה, מוביל את הדרך, שמכיר גם את הכללים כיצד פועלים עם אירוע כזה שאליו נוהרים המון. קודם כל, השלב הראשון, תכנון מסע הלוויה. התכנון שלו, הארגון שלו, כל דבר בהתנהלות, זה לא נעשה. מעגל אבטחה מינימלי שילווה בשרשרת אנושית את מיטת הגאון הרב אוזנר זצ"ל לא היה. כך שגם העברת המיטה בתוך בניין הישיבה, לדוגמה, אחר התארה, מהמקווה ללמעלה לבית הכנסת, זה משהו שלקח הרבה מאוד זמן. הציבור האדיר שנקרא להגיע החל מהשעה 11, עמד שעה ושעה ורבע עד שבכלל מסע ההספדים החל בשעה 12 ורבע החל מסע הלוויה. עכשיו, בניין הישיבה, מחסומים הביאו, הגיע כן איזושהי מסעית, אבל הגיע סמוך לשעה 10:30 או 10, חצי שעה לפני ההלוויה, ולא היה שם במקום, על פי התלונות, אפילו אדם שייתן להם את ההוראות היכן להציב את המחסומים. כך שהמסעית שווק לעומת שבה, הבניין נותר פתוח, זה נקודת כשל שנייה, פתוח לציבור, לא הייתה מגבלה של הציבור לאיפה להיכנס, ניסו להעמיד פה שם כמה סדרנים, אבל לא משהו שצריך להעמיד מחסומים, מחסומי לחץ, שורות מאבטחים בחברת אבטחה בצורה מסודרת, אין מה לעשות, צריך להשתמש מול ציבור אדיר, צריך להשתמש בכלים האלה, אלו כלים של בטיחות מינימליים שצריך להציב אותם, וזה לא הוצב שם, לא המגבלה של הכניסה ולא אותה שרשרת אנושית סביב המיטה. נקודה שלישית שלפי דעתי היא קריטית וחשובה, עם סיום מסע ההספדים, אני חושב שגם אתה אבי מכיר את האמירה הזאת גם ביידיש וגם בעברית, מבקשים מהציבור לעזוב את בית המדרש, לצאת בכדי שהמיטה תוכל לצאת בכבוד הראוי לה. זה משפט שאנחנו מכירים מכל הלוויה המונית. קודם כל מוציאים את הקהל מאולם בית המדרש, מרוקנים אותו כעד כמה שאפשר, ורק אז כשמייצרים איזשהו שטח פנוי, רק אז להוציא את המיטה. אז ניסו לעשות את זה באמצעות אותו תרגיל השכה, שעד עכשיו אני לא יודע אם הוא היה תרגיל מתוכנן.
לא היה מתוכנן, ולא היה, כנראה לא היה תרגיל השכה, כי בסוף המיטה הוצאה מהמקום שהיה אסור להוציא אותה ממנה, כך על פי התוצאה בסוף, אם היו מוצאים באמת מהגשר, אותו גשר שמוביל לרחוב וילקומיר, ראינו רואים תמונות אחרות, המיטה לא הייתה כאן איזושהי הסחה, אף אחד לא תכנן שם, לא הסחת דעת ולא תוכנית מסודרת, לא חיכה בחוץ אמבולנס או רכב של חברה קדישה לקחת את המיטה, אמני. דיברנו על כל זה אתמול בשידור.
כן, עמד שם אכן. ומה שקרה באותן דקות קריטיות זה שני דברים במקביל. קודם כל, בתוך אולם בית המדרש, שהיה מלא באמת מאות רבות ואולי אלפים אפילו שנכנסו, שם בתוך אגב אולם בית המדרש גם היו פצועים שנדחקו ונדרסו מחוץ מהסיפור של גרם המדרגות. אבל באותו זמן שני דברים קורים. אחד, באולם בית המדרש, המיטה עושה את דרכה לכיוון היציאה מרחוב וילקומירר. אבל אז נאמרת שם איזושהי אמירה שהמיטה נכנסה משם, ונהוג, מקפידים שהמיטה לא תצא מאותה כניסה אל הבניין שבו היא נכנסה, כך יש איזושהי הקפדה, ואז ברגע האחרון עושים את ההחלטה הזו, באמת לצאת אל רחוב דסלר, ששתי דקות קודם לכן, שלוש דקות קודם לכן, עוברת אותה שמועה שאנחנו מעבירים בשידור חי, על כך עושים תרגיל ומעבירים את המיטה במקום אחר, אנחנו גם לא ידענו מה קורה, אבל השמועה הזאת היא מייצרת גל אדיר של אלפי אנשים, שזורם כבר לרחוב חזוני, שהוא למעשה בשלב מסוים יחסית מתרוקן האזור, ואז לפתע מופיעה המיטה, כן, בגרם המדרגות, יחד עם הלחץ של מאות האנשים מבית המדרש, ששוב, לא יצאו לפני המיטה, אלא קודם כל יוצאת המיטה, ואחריה מאות האנשים זורמים מבית המדרש, אחרי המיטה, אל גרם המדרגות. עכשיו, הציבור למטה, נשארו עוד מאות ואלפים ברחוב דסלר. רואה, כן, את המיטה יוצאת אחרי שלוש דקות, כשכבר נפוץ השמועה, כביכול שהמיטה עזרה, ואז מאות אנשים רוצים את ההזדמנות כן להתקרב, ואולי לזכות לקחת את המיטה. הם מתקרבים באותם דקות אל גרם המדרגות, ויוצרים שם צוואר בקבוק עם לחץ אדיר של מסה של אנשים, גם מלמעלה וגם מלמטה. לא היה ניתן פשוט מאוד מלמעלה, אתה יודע, זה היה נראה ממש עוד רגע חלילה המיטה אפילו יכולה ליפול מידיהם של אנשים, עד כדי כך אפילו היה פה מבחינה מסוימת סוג של ביזיון בהתנהלות הזו. עכשיו, השאלות הן לא רק למארגנים, כי המשטרה, כשהיא עומדת שבוע ושבועיים קודם לכן, ומנהלת את השיחות ומודעת לזה שמצבו של מרן הרב עוזמר הוא קשה מאוד, אף אחד לא יודע ואף אחד לא מחשב את קיצו, אבל מדובר היה בהידרדרות שכולם הבינו לאיפה זה הולך. מארגנת, מודעת לזה שבהלוויה השתתפו רבבות אנשים, זה היה ברור, מפקד המשטרה אמר את זה ברעיון רדיו לפני כשבוע. ועם כל זה, המשטרה לא מעמידה, לא שומרת ולא אוכפת, למשל, שגרם המדרגות הזה יפונה מאנשים קודם כל לפני שמוציאים את המיטה. לא דואגת שהאולם יפונה מאנשים לפני שהמיטה יוצאת. כל מיני כללים פשוטים שכל מארגן ומסיק של אירועים ציבוריים והמונים יודע שזה מה שצריך לעשות מינימום לשמור על ציבור, זה לא נעשה שם. עכשיו, המשטרה אומרת, לא רצינו להיכנס, כן רצינו להיכנס, אני אספר לך עובדה של קצין משטרה, יחד עם שוטרת, שדקות אחדות לפני יציאת המיטה מבית המדרש, כן חצו שם את רחוב דסלר בסמוך ללוויה. עכשיו, שוטרת שהולכת בין קהל ההמונים, עשרות אלפים, אתה מבין לבד, מפלסים את דרך, זה גם עוד יצר מצב של לחץ המונים על כל הגלים
האלה. זאת הנקודה החשובה, כן. אתמול אגב בשידור, אני שומע אותך ככה זועק ואומר, יש פה קריאות, וככה רמזת לשוטרת הזו ו... עכשיו גם הדברים יותר מובנים, גם הפאניקה שהייתה אתמול במהלך השידור, למרות שמפה מהאולפן זה היה נשמע קצת אחרת, אבל מסתבר שכל הפרטים הללו וכל אחד מהפרטים יש חלק מרכיב במה שקרה אתמול, ובסוף...
חד משמעית, אתה שמעת על הקול שלי, ואפילו אני זוכר שאמרת לי את המשפט הזה שבו לא נכניס את הציבור לפניקה, אבל מה שאני ראיתי מול העיניים באמת היה איזשהו רגע אני לא רוצה להשוות את זה, אבל זה היה נראה כמו איזשהו פיגוע המוני, רמיסה, ואתה לא יודע, עשרות פצועים וכוחות הצלה שלא יכולים להתקרב ולא יכולים לעלות אפילו אל המדרגות, והמית מצד אחד שיורדת בדרכה, והמון הציבור שנוער לפה ולשם. זה היה מחזה באמת באמת שלא מכובד, ואפילו באמת שיכול להכניס, לראות את זה, להכניס לפאניקה. אתה יודע, ברגע הראשון שאני מדבר לא מבינים על מה מדובר, רק עכשיו שממדי האסון מתגלים, האדם שנהרג ושלושה שנפצעו קשה וחלקם אפילו אנוש כתוצאה מרמיסת ההמונים, הרי זה משהו מחריד ונורא, ולאחר מכן כל השלב של האחייה, 20 דקות, חצי שעה ברחוב, על גרם המדרגות, אחייה על אנשים משלנו, על בחורים צעירים, על אברכים צעירים, זה משהו שלא נראה דבר כזה, ורחוב מלא באותו זמן במאות אנשים, וגם זה יצר את הלחץ הזה של מאות הסקרנים שממשיכים לעמוד ולהתגונן, מול כל הפעולות האלה של צוות ההצלה, וגם זה צריך לומר את הקריאה הזאת, די, מספיק עם הנוהג הרע והמכוער הזה, שיש איזושהי סיטואציה שאנשים שנמצאים במצב...
מני, בוא נשמע ברשותך ביחד רגעים מהשידור אתמול, ותראה איך זה היה נשמע ביחד, נשחזר.
פשוטה בכלל. עכשיו רק שתביני מה המשטרה עסוקה בשעות האלה, עוברת פשוט מאוד בבתים, בבניינים פה באזור, ומבקשת ומטריעה ומודיעה לאנשים לרדת. ממקומות מסוכנים שבהם הם עומדים. הנה, רק לצידי בצד ימין, בניין שעל גג אסבסט עומדים שלושה, ארבעה בחורים צעירים, ללא גדר, ללא כלום, בסכנת חיים אדירה וממשית, בכל רגע לחייהם יכולים ליפול. אינני מבין איך הם עושים את זה. וכך כן הלאה והלאה. צריך להתעורר בעניין הזה של האחריות, גם במצב של הלוויה, לא, הנה, כל הזמן קריאות, מקצד לצד כל הזמן יש קריאות לאנשי הצלה, בפינות כאלה ואחרות, מאנשים שנכנסים.
כן, בנצי לייזרוביץ', אתה איתנו עדיין.
כן,
רגע, בוא נדלג על הקטע הזה, ונחזור באמת לרגעים הדרמטיים אתמול בלילה.
תודה גדולה וחשובה.
אנשים שנפצעו תוך כדי הוצאת המיטה בבניין בית המדרש, זה נראה שבעזרת השם מצליחים להגיע אליהם, לטפל בהם. פה נערכים במקסימום על מנת להבטח כזה אירוע, כמו שכולם מבינים, זה אירוע צריך להערך לו מהרגע להרגע, עם כמות גדולה של אנשים שפשוט אי אפשר לתאר את הכמות של האנשים שנמצאים פה. וראש העיר באופן אישי מיצה את החג, מסתובב כבר בשטח ודאג.
אנחנו שומעים את מנחם שפירה גם כן מדבר.
הנקודה היא שבאותו זמן, באותה אנדרלמוסיה וכאוס שנוצר שם, אז כן מגיע יחידת יסם, 10 שוטרי יסם, שאז אם אתה זוכר גם אני התפרצתי למעשה בכעס על הציבור, אבל שוטרי יסם שדחפו בידיים את ההמון בכדי לפנות את הדרך לאנשי מדע ואנשי הצלה להגיע, ועשו את זה, תשמע, בתוך 2 דקות רוקנו את הכביש, פלסו דרך. כשהם רוצים, הם יכלו לעשות את זה. למה הם לא היו שם 20 דקות קודם לכן לרוקן את גרם המדרגות? זה הכל. זה כל מה שהיה צריך וכל האסון הזה היה נמנע. 10 השוטרים שהיו מבצעים את זה. עכשיו עוד נקודה שמבחינתי מהותית וחשובה ולא הייתי מדבר עליה, אם מרן אדמור מוויז'ניץ לא היה נושא בדברים היום בתי שלו בעניין הזה. כל המושג של תרבות הדחיפות, המושג הזה שמגיעים לאירוע ציבורי, ופתאום אין בן אדם לחברו, לא אכפת לאף אחד מכלום, כל אחד שרוצה להגיע דוחף את השני, דורך על אנשים, דורך על ילדים, העניין הזה שרודפים, אם זה אחרי רבנים, או אם זה אחרי הזכות לגעת במיטה, הכל חשוב, הכל מכובד, והכל עניינים של כבוד, שאני לא יודע אם הם נמצאים כאן, אבל לשמור על מינימום, גם של אחריות ציבורית, גם של בן אדם לחברו, גם של דרך ארץ, בדברים האלה, צריך לקחת את זה לתשומת לב, כי מה שקורה מהדברים האלה בסופו של דבר, מהדחיפות, מההתנהגות, לא יודע, לא אנושית הזאת, זה בסופו של דבר, לא אסונות.
אכן. זה שידור מאתמול. אוקיי, יש דרך, אין דרך להביא אמבולנס לאזור של הישיבה?
הם מוציאים מפה עכשיו, הם כל הזמן מטפלים בזה.
אז זהו, אנחנו פונים עכשיו אל הקהל שנמצא סמוך לרחוב דסלר. צריך להגיע ניידת טיפול נמרץ מרחוב וילקומירר, ואנחנו מבקשים מאנשים ששומעים אותנו שם, באזור רחוב וילקומירר, ברגע שתראו, פשוט לפנות את הדרך, כי מדובר כאן בחיי אדם, אדם שמבצעים עליו כרגע אחיה.
הניידת טיפול נמרץ הגיעה כבר לכאן, ניידת אחת לטסלר, אבל זה נורא פשוט מה שקורה כאן, גם הקהל שעומד מסביב, והקריאה מכאן לכולם לעבור, לזוז וללכת מכאן, זוג אחריות, שני אחיות על שני אנשים כאן בגרם המדרגות, אדם אחד הורידו מגרם המדרגות על הכביש, ממש במקום שפה עברה, עמיתה לפני דקות אחדות.
רבותיי, אז אנחנו דיברנו קודם על פיקוח נפש ועל סכנה ונשמרתם עוד לנפשותיכם, ועכשיו אנחנו רואים את זה מוחשית קורה לנגד עינינו, ואנחנו פונים שוב בכל לשון של בקשה, מאזינים, אנשים בוגרים ששומעים אותנו, פשוט שכל אחד רואה אנשים מסביבו שמתנהגים שלא כמו שצריך, שנדחפים, שנדחקים.
אנשים להבין שצריך להתקדם מעלה ולהתחיל ללכת לכיוון בית החיים בשביל לתת למיטה לעבור. לא לחכות שהמיטה תעבור, אלא פשוט ללכת קדימה, לתת את המרחב שהמיטה תוכל לצאת בביטחה.
אוקיי. מני, אתה זוכר את הרגעים הללו? מספר פצועים. אנחנו שומעים פה מספר פצועים. כבר נעשה סדר בדיווחים. יש 3 אנשים בהחייאה כרגע.
השוטרים כעת התחילו כאן לבצע כאן עבודה של פינוי משל הקהל, הזרימו לכאן כעת, הגיעו לכאן שוטרים.
סוף סוף.
ותשמע, וזה העבודה שהם צריכים לעשות, מי שעומד כאן עכשיו, הוא צריך לחטוף את הדחיפות האלה, ואת הדברים האלה, אם הוא לא מבין לבד, אם אנשים לא מבינים לבד, שבמצב כזה לא עומדים כאן, ולא מצופפים, ומפנים, כי מדובר בחיי אדם, מדובר בפיקוח נפש, אם אנשים לא מבינים את זה, אז רק שוטרים שדוחפים אותם בידיים, רק זה מה שמסביר להם את זה, אז זה מה שצריך לעשות לאנשים שעומדים כאן ונשארים וממשיכים כסקרנים, במקום ללכת ולהתקדם. הגעתם להלוויה, תמשיכו להלוויה, יש פה סיפור של פיקוח נפש אמיתי, ללא, אתה יודע, ללא הגזמה. אני לא מדבר במילים מצועצעות, אם הייתי רוצה להיות להגזים.
מני, השעה שהדיווח הזה שודר הייתה 1:34 דקות, ואז רק ראית יסמניקים מגיעים.
נכון, מדובר בערך 12 או 13 דקות אחרי האירוע עצמו, אירוע הכאוס. לוקח איזה 4-5 דקות עד שכוחות הצלה מתחילים בעבודה בפועל על הפצועים. יש שם כמה דקות שבהם בציבור עצמו מחיית כפיים, המונית כזו, שמחיית הכפיים זו למעשה קריאה להצלה. בתוך ההלוויה, ואכן הכוננים מפלסים דרך בהתחלה, אתה יודע, אחד, שניים, שלושה שהיו באזור, אז מתחילים לזרום יותר כוחות עם אופנועים, וגם אנשי המשטרה, 12 דקות, 14 דקות, מפנים שם את הציבור, ובזמן הזה כבר ההחייה מתחילה בפועל, פצוע ועוד פצוע, ומתגלה עוד פצוע.
אז בואו נסיים את הדיווח הזה עם שמותיהם של הפצועים. יצחק בן אידל, תומר תנחום בן שושנה סוזן, שניהם במצב קשה מאוד בבית חולים, ובתל השומר נמצא בחור בן 14 במצב קשה מאוד, שמו לתפילה ישראל מאיר בן רויזה, לרפואה שלמה. שלושה פצועים קשה מהאירוע אתמול, ולא דיברנו בכלל על הרבה מאוד שברים. כמה נפגעים פונו משם? 60, 70 נפגעים?
יותר, כמעט 100 פצועים בסך הכל, חלק כבר שוחררו לבתיהם, חלק עדיין מאושפזים. אגב, יש בחור אחד צעיר נוסף שמצבו ידרדר, אתמול הוגדר קל, אבל התגלתה איזושהי פגיעה בראש, פגיעה פנימית, ומצבו הוגדר קשה יותר, כך שאנחנו למעשה מדברים על ארבעה פצועים קשה. מצבו אמנם של אחד מהם כבר התייצב והפך להיות בינוני, אבל בסך הכל מלבד ההרוג עוד ארבעה אנשים שנפצעו קשה בדחיפות האלה. הכל מכות חזה וחבלות ראש מהדריכות, למעשה הדריכות של האנשים שפשוט עלו מחוסר רצון, כי הלחץ הגדול
של הקהל. רק נתקן את שמו של הפצוע, זה ישראל מאיר בן רוזה. ישראל מאיר בן רוזה, זהו שמו, צעיר מאשדוד, אבא שלו מחנך דגול מוכר בעיר אשדוד. ישראל מאיר בן רוזה לרפואה שלמה, בתוך שאר כל חולי ישראל, יחד עם הפצועים הנוספים. הזכרנו את שמותיהם, גם של יצחק בן אידל ושל תומר תנחום בן שושנה סוזן, לרפואה שלמה בתוך שאר כל חולי ישראל. מני גרה, שיהיה רק בשורות טובות, שוב שזכותו של מרן הרב אוזנר, זכר צדיק וקדוש לברכה, תהיה מליץ יושר על עם ישראל כולו ועל כולנו, שיהיה בשורות טובות, מועדים לשמחה.
בשורות טובות, ואני חושב שבאמת רק בשביל שיהיה לתועלת, לפחות ללמוד איזשהו תועלת, אני אולי אסכם במשפט אחד שאמר היום הרבי מויז'ניץ בתי שלו, אני לא מסכים שידחפו לידי יהודים אפילו לא לרגע. בכלל, הדחיפות בציבור שלנו בכל מקום גובלות בשפיכות דמים ממש. שימו לב לזה מהיום כשאתם מגיעים לאירוע ציבורי.
אוקיי, מני, תודה רבה. אנחנו נצא עכשיו לפרסומת ונשוב מיד.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
ואנחנו מקבלים דיווח, כי ממש לפני דקות אחדות, סתימת הגולל, בהלוויתו הכואבת מאוד של הרב מרדכי גרבר, זיכרונו לברכה. הנה טקסט שכותב לנו אחד מ... העובדים של רדיו כל חי. הייתי שם מתחילת ההלוויה, די מההתחלה, בטרם כניסת המיטה. הייתה פלוגת שוטרים משיטור עירוני בני ברק בפיקודו של מפקד השיטור מרק צפניה, שהיה איתם, והם רובם שוטרים מדינים וחלקם דתיים שאני מכיר אישית. הם פעלו כמאבטחים ומנעו כניסת המון. השאלה האמיתית היא למה מראש הם עמדו שם ולא חברת אבטחה. אין ספק שנוכחותם עוררה מאומה, אבל השלב הבא הוא שבאיזשהו רגע הם קיבלו פקודה ועזבו את המקום. מאותו רגע התחיל המחדל שבסופו נהרג האברך, כך כותב לנו אדם שצפה מן הצד אחר השוטרים הבודדים מהשיטור העירוני שכן היו שם עד שעזבו את המקום. אנחנו רוצים עכשיו לשמוע עדכון על מצבם של הפצועים בבתי החולים, ואיתנו לקו הטלפון שימי גשייד מארגון החשי לב. שלום לך שימי.
ערב טוב, מועדים לשמחה.
מועדים לשמחה. אחר הצהריים אתה מלווה את הגאון הגדול רבי חיים ווזנר שליטה אל בתי החולים, ורואים את הפצועים הקשה מההלוויה אתמול.
כן, אחר הצהריים הבנתי שהרב ווזנר מיד עם יציאתו מההלוויה בבני ברק, מהאירוע הקשה שנוסף לאירוע משמעותי של אתמול, נסענו לבית החולים תל השומר, פגשנו את הוריו, משפחתו של הנער דואני מאשדוד, נער בן 14 שנפצע באורח קשה. מצבו יציב, אנחנו מקווים מאוד שהוא יצליח לצאת מהמצב הזה, כבר בימים הקרובים. מדברים שאולי כבר מחר יורידו את ההרדמה ואת ההנשמה, ונוכל, הרופאים יוכלו יחד עם התפילות של הציבור להתקדם ולהגיע לרפואתו השלמה. זה היה ביקור מאוד מאוד מרגש את ההורים. הרב ווזנר בצילות בלתי רגילה ניגש להורים, והיה נשמע אולי כנימה של מאוד כואב לו הלב על מה שקרה, וההורים מיד אמרו לרב הכל משמיים, אנחנו לא חושבים שקרה משהו שמישהו לא בסדר. אנחנו רק מבקשים שהרב יתפלל שהילד יחזור הביתה בריא ושלם, ויוכל לחזור ללמוד תורה שהוא כל כך אוהב. נער בשיעור א', עם הרבה חשק ללמוד גמרא, ולהתקדם בתורה אווירת שמיים. הרב נכנס פנימה, דיבר עם הרופאים, הודה להם על הטיפול. ניגש אל הנער, שם ידיו על המצח ועל הראש של הנער, התפלל, ולאחר סיום התפילה, נשק לו במצח. היו אלה רגעים שגם ההורים והצוות הרפואי לא יכלו לעמוד בהם.
כן, ואגב, אולי אתה לא מוסמך, אבל בכל זאת, מה אתה שומע מהרופאים? מה מצבם? עדיין מוגדר אנוש, קשה?
הוא מצב קשה, אני באמת לא מוסמך לומר דברים מדויקים רפואיים, כיוון שאינני רופא, אבל אנחנו כולם, גם הצוות הרפואי וכל מי שמטפל במשפחה מכל ההיבטים, מקווים מאוד שכבר בימים הקרובים נוכל להתבשר בשורה טובה בעניינו הרפואי.
אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, יש הרבה מאוד אנשים שנפצעו קל, מה זה קל? שברים, רגליים, ידיים, דברים כאלה, נסתם גם אתם נתקלתם בהם.
לצערי מתפקידי, אנחנו כל כך לא מעט מקרים קשה, כך שהמקרים הקל, אני מקווה שהם מסתדרים בכוחות עצמם. אלינו, אנחנו נקראים בדרך כלל מקרים קשים יותר, אז כך שאין לי מושג על המקרים הקלים ועל השברים, אבל אני שומע על פצועים שנפצעו ויצאו לביתם, אבל לא עסקנו בהם.
אוקיי, הרב שמגישה את ארגון החשי לב, שיהיה בשורות טובות, תודה רבה לך.
בשורות טובות, מאוד עם שמחה.
אנחנו עוד מעט נהיה עם עוד עדכון, אולי קצת יותר מוסמך על מצבם של הפצועים, וגם מנסים להבין את סוגיית הבדיקה, גם המשטרה עושה בדיקה של עצמה, וגם חברי הכנסת החרדים קוראים לבדיקה מקיפה של האירועים הללו, ומישהו שיקח אחריות לאירועים הבאים. בתוך כל השיח הזה, אתמול במהלך שעות השידור הארוכות של הלווייתו של מרן הרב ווזנר, שמענו כאן את גדולי הרבנים שספדו והספידו איש איש בדרכו ועל פי היכרותו עם מרן הרב ווזנר. נאמר לכם כבר עכשיו שמיד אחרי החג שהסתיים המועד, אנחנו כאן ברדיו כל חי נשדר משדר מיוחד על דמותו הגדולה והמקיפה, שקשה מאוד להקיף אותה בשידור, אבל נשתדל להביא כמה שיותר מדמותו הגדולה של מרן הרב ווזנר. אותן הספדים שנישאו אתמול בהלוויה, נישאו על מיטתו, ועכשיו אומרים לנו רבנים שאנחנו פונים אליהם שכבר אין היתר להספיד במועד לאחר ההלוויה, אז אנחנו נדחה את ההספדים הללו לאחר המועד. אנחנו פונים לחבר הכנסת הרב אורי מקלב, שלום וערב טוב לך.
שלום, מאוד
נשמחה. האם המשטרה זה גוף שיכול לבדוק את עצמו?
קודם כל, אני רוצה להגיד לך שאנחנו גם מצטערים ועצובים מאוד שאנחנו עסוקים באבל בתוך אבל, או כלשון הגמרא שתקפה עלינו אבלותינו. ואנחנו באמת, חלק מהאבלות זה שלא יעשה חדת, ואנחנו מסיחים את דעתנו מהאבל עצמו כמה שמותר, מה שמותר בחג, לדברים אחרים. אני לא יודע אם המשטרה שמה או לא, אבל ודאי שאנחנו לא ניתן למשטרה לגלגל את האשמה על אפילו לא שין גימל, על אפילו אנשים לא אחרים, על הקורבנות. אני לא חושב שאפשר להטיל את האשמה על מישהו, ודאי לא על האירוע הזה, בסך הכל, ברוך השם שישיבה כך מלובלין, או ודאי לא המשפחה, אחראים על אירוע בסדר גודל כזה, הם לא צריכים להיערך, הם לא יודעים להיערך, הם לא אמורים לדעת להיערך. זה גם לא בלוויה בשונה מכל אירוע אחר שיש איזה מארגן מאחורה, במקרה כזה זה לא, אין שום מארגנים והם לא, גם אין להם לא את הפנאים ואת הזמן, ואנחנו לא אפשר להטיל עליהם גם להיות לארגן ולקלוט שיגיעו עשרות אלפים או 100,000 איש עכשיו, אבל זה כן, אנחנו בכלל ציבור שאנחנו רואים את הכל כגזרת שמיים, אנחנו גם בצילתנו, בצילות שיש לנו, או גם בעידום הפרטי וגם בעידום הציבורי שלנו, כשיש אירועים כאלה אנחנו לא מגלגלים אשמות ולא מטילים אחריות. אנחנו ראינו את זה גם בדברים פרטיים, בדוגמאות, נניח שילד נשאר במכונית, נהג משאיר ילד ברכב, לא ראיתי שהמשפחות מיד מגלגלות האשמה על הנהג, אלא הפוך, ראינו רק מקרים שהפוכים, שמשקמים אותו, ראינו את האירוע של משפחת גרוס, הצילית הזו, שלף שהיה להם על מי לגלגל את האסון הנורא הזה, לא רק על המדביר, היה עוד גופים שהיו יכולים בהחלט, והם צריכים לקחת חלק מהאשמה, כאלה גורמים רפואיים שביקרו, והם לא ניסו ודחו את הניסיון להטיל את זה על מישהו. והם עשו באמת, כאילו ששם בעניין הזה, אנחנו מגיבים אחרת, גם בתאונות אחרות, אנחנו יודעים, וגם בירוי הפרטי, לא מזמן אברך שקיבל דום לב ברחוב, בבוקר הוא היה אצל הרופא ואמר לו, הכל בסדר, יש לך משהו בשריר בלב, ואני ביקרתי אותו, וראיתי שאיך הם דוחים כל ניסיון לגלגל אשמה ולהשים מישהו. אנחנו רואים כגזירה, אבל זה לא מונע מאיתנו, וזה לא סותר לכך שאנחנו צריכים באמת להסיק מסקנות ולהפיק לקחים. והפקת הלקחים והסקת המסקנות זה לא פחות על מה שהיה, זה ממש כבר לא רלוונטי. כולנו יודעים, אתם אמרתם, שמעתי כמה קטעים שלכם, איך צריך באמת לצאת, וכמה צריך להיכנס לבית מדרש שמכניסים מיטה, שזה דבר נדיר, כמה הם נותנים לאולם, לבית מדרש, או במקום שזה קורה, להתמלות עד הסוף, או רק ממותו בחלקו, איך מתי מוצאים, רק שמתפנה המקום, גדרות, מחסומים, יש לנו אפשרות, יש לנו את הידע הרב, אנחנו לא צריכים אף אחד שינמר אותנו, אנחנו יש לנו היום בכל הכנסת ספר תורה יש איזה גורם מקצועי שמנחה ונותן ולוקח את עצמו את החלק הארגוני והחלק הבטיחותי, ואני חושב שגם במקרה הזה, במיוחד במקרה כזה, שזה לא, כשזה קורה דברים כאלה, ודאי באירועים מסמכים ובאירועים מתוכננים, אם זה קורה בציבורים, במגזרים מוגדרים, זה ציבור חסידי, לכל חסידות יש את אנשי הארגון שלה, לכל הציבור היתאי ודאי יש את אנשי הארגון, ראינו איך העצרת של 100,000 איש שהייתה אומנם עצרת בחירות, ובסופו של דבר הייתה עצרת שהתארגנה, אבל לא היינו צריכים שוטרים, התארגנו עצרת של מיליון.
הפגנת החצי מיליון או המיליון?
המיליון אפילו לא היה איש אחד, לא שוטר אחד, לא
שוטר אחד, והציבור ידע להתארגן.
אתה רואה מה קורה כשהמשטרה ארגנה, ודוגמה אני אביא לך שאנחנו במקרה עסוקים במלא, זה הנושא של מירון למשל, שאירוע שהיה צריך להיות מתוכנן וטוב, והגיעו שם אלפי שוטרים, אז נגמר מעצרים בערב, אבל המשטרה שלא תתיימר שהיא יודעת לארגן והיא יודעת לתת תובנות והיא יודעת לתת לחלק את הדברים המקצועיים שלה, אני לא מאשים אותה ושלא תאשים אותנו. הניסיון לגלגל את האשמה תידחה אצלנו, ואנחנו באמת אף כן נדרוש הפקת לקחים והסקת מסקנות גם אישיות, בזמן שמי שמונה על שלום הציבור זאת המשטרה. אבל אנחנו עצמנו צריכים לדעת לארגן, יש לנו ארגונים, קח את הארגונים כמו... לא,
זאת השאלה שלי, הרב מקלב, אולי בעת הזו בעקבות הטרגדיה והאסון אתמול שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום, קופחו כאן חיים ויש פצועים קשה בבתי החולים ושלא נד... וגם זה נגמר עוד בנס. האם אנחנו צריכים כציבור לשים בתוכנו איזושהי חברה מסודרת ומאורגנת בדיוק לאירועים הללו, וזה לא משנה אם זה יהיה בבני ברק, בירושלים או במקום אחר, זאת החברה שהציבור החרדי מתנהל על פיה.
וכך אני ממש חותר, אני חושב שאנחנו צריכים גורם שיתמקצע, שיהיה מיומן גם בהסמכת רבנים, אבל במקרה הזה זה פחות או יותר מגורם מקצועי, שהוא יהיה זה שכשיהיה אירוע כזה ולוויה כזאת ודאי, שייתן את ההנחיות המתאימות, ידע, ייקחו אותו, הוא ינחה, הוא ייקח על עצמו את הארגון. אנחנו, כשיש לנו חס וחלילה ארגון שצריך לחפש ילד או צריך לוויה או צריך שחרור נפטר, יש לנו את הארגונים שיודעים לעשות את זה. לדוגמה, את כל הכיסוי הצלתי של ויכוח לתת מענה לדברים שקורים קוראים שם, ידענו, אנחנו הייתה פריסה, יש אפילו בעניין הזה, יש מספיק, ברוך השם, אנשים שמוכנים לתת, ואפילו כאלה שנעלבים שלא קוראים להם לתת את המענה המקצועי בהצלת חיים, בחלק הזה. אף אחד לא, אנחנו צריכים או לארגונים קיימים, או להקים את הארגון, אותו ארגון, שיתמקצע בדבר הזה, שילמד, שהוא ייתן את ההנחיה, הוא צריך להיות משהו שעל מגזרי אצלנו, ואני חושב שאנחנו נוכל למנוע את הדברים. אני לא הייתי ממליץ להסתמך במקרה הזה למשטרה, ההנחיות, אני חושב שהם
צריך גורם חיצוני
מדי. ההנחיות שמתנו זה רק לחסות עצמם, אבל לא יהיו מספיק שמכירים את הבעיות ואת הצרכים של המגזר, ולכן לא הרבה, חושב תמיד בשיתוף פעולה, אבל לא בדבר שרק עליהם לתת שהם ינחו אותנו, זה דברים שלא נוכל לעמוד בהם, זה גם דברים שהם לא מציאותיים ולא יהיו אפקטיביים כלפינו. עכשיו אנחנו באמת, כל אחד גם, אנחנו צריכים להפנים את עצמנו, הדבר הזה הוא בהחלט אסון ואבל על אבל, מכיוון שכולנו מרגישים הרגשה לא טובה בזה שיש צפיפות. מדובר בציבור שגדל ברוך השם במקומות שמצופפים יותר, היום כמעט אין מקומות ריקים, בכל מקום זה דחוס עם בניינים, וזה משהו קולקטיבי שלנו, זה לא שאלה. אני שמעתי דווקא, אני לא אומר שזה התנהגות שאנחנו יודעים להיות מאוד מאוד מושמעים, ותמיד יש, תמיד יש בצד את האלה שלא מושמעים, ואנחנו, וכשמישהו עולה ומישהו מטפס על גג מסוכן, אז לא צריך לקרוא לכוח משטרה, אלא אנשי הסביבה צריכים באמת לקחת אחריות ולהוריד את הנערים, את הילדים, שהם בפזיזות עושים את זה. אבל בסך הכל, אנחנו צריכים בזה להפיק את הלקחים, שאנחנו צריך לקחת, לדעת שזה חלק מהאחריות הקולקטיבית שלנו, של כל הקהילה, ואנחנו צריך להקים את הגורם, אותו גורם, אותו אנשים שיתמקצעו וינחו את האירועים כאלה ויקחו על עצמם את הארגון. ואז אני חושב שאם יהיה את השם, ניסים תמיד היו, ואנחנו תמיד ראים את הצפיפות, ותמיד היה כמעט, והפעם זה היה יותר מכמעט, וזה דבר שצריך הגיע עת להפיק את הלקחים המתאימים.
כן, אבל לקחים עוד יופקו, ואנחנו עוד נעסוק בזה בהרחבה, עכשיו חול המועד, ואנחנו גם עסוקים בכלל בפטירה ובאובדן הגדול של העם היהודי כולו עם הסתלקותו של מרן הרב אוזנר, אבל כל הדברים הללו ייבדקו גם על ידי אנשי מקצוע, וכמובן שאתם, חברי הכנסת, בראש אלו שמטריעים בשער, ותדרשו טיפול ובדיקה מעמיקה של העניינים הללו. חבר הכנסת הרב אורי מקלב, תודה רבה וישר כוח, מועדים לשמחה. אנחנו נודה לצוות שלנו, לשלמה פולק בהפקה, לרועי קנטן על הביצוע הטכני, ומיד אחרי הפרסומות אנחנו נשדר כאן שוב את הדברים שאיתם פתחנו את התוכנית הזו בשעה 6 בערב, ושוב נאמר לכם שהתוכניות של רדיו קול חי שאמורות להיות משודרות עכשיו ב-7, ב-8, ב-9 וב-10, כולן נדחו בשעה 1 קדימה, אז מיד בשעה 8 נמו אל הרוש וחברים, חוזרים לשמחת ימי החג כאן בקול חי. המשך האזנה הריבה ותודה רבה.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
מועדים לשמחה, חג שמח למאזיני קול חי, ואנחנו עם שעה מיוחדת של המהדורה המרכזית בעקבות אירועי החג. רועי קנטן על הביצוע הטכני, שלמה פולק בהפקה, כאן אבי ממרן. כניסת חג הפסח, כאשר העולם היהודי נערך ללילה הגדול של ליל הסדר, לבושים בבגדי חג, צועדים לבתי המדרש ובתי הכנסת לתפילת החג ואמירת ההלל, ואנשים הצדקניות הדליקו את נרות השבת ונרות החג. באותה העת קבע הנר המערבי. בעיר בני ברק, בה היו מסובים התנאים הקדושים באותו הלילה, עלתה נשמתו התאורה של מרן רבי שמואל הלוי ווזנר בסערה השמיים. 102 שנות עבודת השם במסירות נפש, 102 שנים של התמדה עצומה בתורה, בתורה הקדושה, עלו יחד עמו. אשרי מי שבא לכאן ושבט הלוי בידו. השמועה פרסה כנפיה ברחבי העיר, והמצאת השבת והחג התעטף העולם היהודי כולו בכאב. מרן פוסק הדור איננו. בתוך זמן קצר החלה להתארגן הלוויית ההמונים. רבים מגיעים מערי התורה ברחבי הארץ, שמחת החג והאבל משמשים בערבוביה. תלמידיו בבגדי חג נושאים את מיטתו. העיר בני ברק, שידעה הלוויות גדולות והמוניות, נערכה להלוויה נוספת ולפרידה מזקן רבניה, מורה דרכה בהלכה ופוסק את תקנות תושביה. הכל היה צפוי וידוע. המונים צפויים להגיע. יציאת ההלוויה, כך נקבע, ממקום לימודו ובית מדרשו של מרן פוסק הדור, ישיבת חכמי לובלין, שם השקע עשרות בשנים את צאן מרעיתו. ועשרות האלפים אכן הגיעו בהמוניהם. ההלוויה טרם החלה, גודשים האלפים על הדלתות והפתחים, והמארגנים עדיין מחכים. אחרי שעה קלה החלה הטהרה, העומס בלתי אפשרי.
בגדר סכנה. מסביב ניצבו כוחות ההצלה שהטריעו את אלה העולים לגגות ולמרפסות. שוטרים כמעט ולא נראו. מספר הסדרנים המצומצם שהיו שם נואשו מול כוחו של להמון. לא הוצבו הגדרות, לא העמידו את המחסומים, השאירו את הדלתות פתוחות, ואלפים בבית המדרש נדחקים ונדחסים. הסתיימה מלאכת החברה קדישה, וגופו הטהור של מרן על מיטתו הקדושה הוכנה והוכנסה להיכל הישיבה. בנו הגדול רבי חיים שליטה הוכתר לממשיך דרכו, בנו רבי בן ציון הספיד את אביו בקול דומע, והלוויה סוף סוף החלה לנוע. המיטה הוצאה תחילה לכיוון הגשר. המטרה הייתה רחוב אלקומיר, שהרי בדסלר אין מקום למחת. גם אמבולנס או רכב של החברה קדישה לא המתין בחוץ למיטה ולמלווים שלה. והכניסה של בית המדרש, המדרגות העולות למעלה, עמוסות היו באנשים ונערים, גם כמה ילדים ששרדו את התופת. כולם נדחפים, משל חילקו בפנים יעלומים. עוד קצת מנסים להתקרב, להסתופף. האזהרות מפני אסון העומד להתרחש לא הגיעו לאוזניהם, או שחלקם הפתיר ואמר, הכל יהיה בסדר, הרי זו לא הלוויה הראשונה בבני ברק. וברגע אחד, החליט מי שהחליט כי המיטה תצא דווקא מאותן המדרגות. מסת אנשים אדירה יצאה בבת אחת מפתח בית המדרש של המדרגות החסומות מצידיהן בקירות הבניין, ללא דרך להימלט מהן מעל מעקה, אלו שברחוב מנסים לעלות, ונושאי המיטה יורדים כנגדם. ומי שהיה באמצע החל להידחק עד כדי סכנת נפשות. בבת אחת החלו הזעקות. רגלי המלווים ירדו עם כוח אדיר כמו נחשול מים והפילו את העומדים. המדרגות הפכו לזירת קטל. האחד נפל על רעהו, צעירים בעלי כוח החזיקו את עצמם, החלשים יותר לא יכלו לעמוד נגד הדוחק הרב ונפלו נרמסים תחת רגלי ההמון. שמע ישראל, זעק מישהו, קריאות להצלה, אך אין מי שיושיע. נגזרה הגזרה, כך כבר נכתב בשמיים. ארבעה נפצעו קשה, שלושה כך אמרו במצב אנוש. אנשי הצלה עצים ורצים נדחקים בין האנשים והחלו בפעולות החייה. הרב מרדכי גרבר הובא לנייד את טיפול הנמרץ, מצבו היה אנוש. פעולות החייה הופסקו בכניסה לבית החולים. נשמתו עלתה גם היא יחד עם רבה הגדול. רבי מרדכי, יתום מהוריו עוד מנעוריו, גדל על ברכיו של מרן הרב אוזנר. מרן היה לו לאבא, ונפשו קשורה בנפשו כפשוטו. בדקות אלו, ממש עכשיו, צועדים אחר מיטתו של רבי מרדכי, אלפים מבני העיר אלעד, בני ברק, חבריו בישיבת חכמי לובלין, על מנתו ששכלה את אחיה, הרב בציון קורמן, השם יקום דמו, שנרצח בפיגוע במומבאי, וגם בנו הקטן בן השלוש, שנולד אחרי שנות ציפייה ואיסורים. עוד הלוויה, וגם היא עוברת ליד אותה ישיבה, ליד אותו בית המדרש, אותן המדרגות ואותו הפתח. ובת קול צווחת ואומרת, גזרה היא מלפניי ואין אתה רשאי לערער אחריה.